מצד שני הוא מביא בעברו, שמי שלא מקבל מתנות, אלא נהנה מיגיע כפות בלבד, יש לו היתר להשתמש בשמות הקודש. להזכיר שמות ולהשתמש בכל שמות הקודש, למה? כי הוא נקרא אהוב למעלה. כי הרי מביא ששאל אותם מהקור, מותר לו להשתמש בשמות שמות הקודש בפניים, לעשות פניים, לעשות השוואות ולהשתמש בשמות, אמר שאנחנו צריכים לדעים ואסור לעשות את זה, רק מי שהוא אהוב למעלה ואוהבים אותו, מלאכים אלוהים ובשמיים אוהבים אותו, אז מותר לו להשתמש בשמות הקודש. והגמרא מביאה, גדול הנהנה מיגיע כפיו, יותר מירא שמיים, זאת אומרת לירא שמיים אסור לו להשתמש בשמות הקודש, רק מי שהוא אהוב למעלה, ומי שנהנה מיגיע כפיו, הוא יותר גדול מירא שמיים. אז אם הוא נהנה מיגיע כפיו, יותר מותר לו להשתמש בשמות הקודש. ככה מביא הרב נפקא מינה להלכה, שמי שמקפיד ליהנות מיגיע כפיו בלבד, להשתמש בשמות הקודש לכל מיני דברים שהוא צריך. לא דווקא. הוא רוצה עכשיו להגיע לאמריקה ואין לו דרך. יש עכשיו שביתת מטוסים. איך הוא יגיע? להשתמש בשם הקודש. נורד מנחמיה. הגיע ללונדון. הרב נחמיה כל ימיו נהנה מיגיע כפיו. היה מורה, עובד כל הזמן. אפשר להגיע ללום. כולם עבדו. כל החבור הקדישה, כל הלמדבר צדיקים האלה עבדו. כולם עבדו. כולה קורה שבאמת, זה מדהים. איך אמר הדוברון, מתי ראינו שיצא מהישיבות מישהו בעל רוח הקודש? לא שמענו אף פעם. שמישהו מהישיבות יצא מישהו בעל רוח הקודש. אבל שמענו על האופה ועל החיה ועל השמחה. זה גדול הנהנה מגיע תיקו יותר מרשימה. הסבא של עניין, אגם שהוא עושה כל היום בקודשים, הירא שמיים, הוא יושב כל היום בשורה ולומד, והשני חלק מהיום למלאכה, וכל זה גדולה מעלתו ומלמדת. למרות שמבחינת שעות הלימוד הוא לומד פחות. מה? הברכה ללמוד בישיבה בתקופה מסוימת, לא כל החיים. אחרי שאדם בנה את עצמו שאת הבסיס לדעת להיות מה זה גדול העניין אם יגיע כפות. כי אין לו מגיע כפות, אבל הוא בא וימשיך בקודש. אבל אם לא תהיה את ההברכה כמה שנים בישיבה, אז הוא יעשה את מלאכתו איתה, הוא יעשה את האוניברסיטה. אז הוא יעשה את שיעור דף היועילי. איך אתה רוצה? זה לא יוצא מגיע כפות. זה כשאדם באמת מגיע למצב שהוא לומד תורה ומגיע למצב שהעבודה שלו היא תפלה, תורתך היא כבר מלאכתך תפלה. והמלאכה עצמה היא נעשית מה שהתורה מביא ביחודית ולשוב שמיים. כמה שהוא בא לחנות שהיה פה כל מיני היה מקשר יחודי
כן עובד, מוכר ספרים ובאת מזה מתפרנס. רק מזה שהוא מוכר ספרים הוא מתפרנס, הוא לא יכול להיות שום דבר אחר. הוא מוכר ספרים של עצמו.
מה לגבי מה שמדברים על זה? הוא אדם, חתונה בית, תפילה, כל הפחות
האלה. כל מה שאדם יכול לא לקבל, אם מדרגה שלא לקבל מתנות, הרי זה משום מה.
אמרו שכיסא אצלו בבית, אם הוא לא יושב עליו.
מה?
מישהו בא אליו הביתה ומגיש לו כיסא, את הכיסא שלו הוא לא יושב עליו, כי הוא הלך להביא לו את הכיסא.
מי
זה? הרסון, זה לא בא לזה.
רוצים?
זה נכון.
זה כבר אהבה, זה כבר אהבה, אתה לא יודע. זה כבר אהבה.
אבל זה נשמע.
תשמע. זה רצון. צריך לדעת את העניין הזה של שונא מתנות. כי שונא מתנות יחיה, והשם מוריש ומאשר. והוא הנותן לך כוח לעשות חיים. אדם לא יחשוב שאם יתנו לו יותר מתנות, אז יהיה לו יותר. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, כל מה שאדם צריך להביא לו, נותן לו. ומה שלא צריך להביא לו, גם לוקח לו. איך אמר פעם הרב גדל הרבנית כבר הייתה בבית, הוא היה ילדים, לא כלום. אמרתי לו, טוב הרב הרבנית יושבת כל היום בבית, שתצא קצת לעבוד, תעסוק בעבוד קצת וזה. אמרנו, תגידי, אנחנו מאמינים? אמרתי לו, כן. אתה מאמין שכל פרנסה שלך נגזר בשמיים, בראש השנה, מה תהיה הפרנסה וכמה תקבל? אמרתי לו, כן. אבל אם אנחנו מאמינים, למה ששתיים יצאו לעבוד? עדיף שאחד יעבוד, ואחד יענו מה? מה הוא נחתוב? אני עובד, מספיק. אבל אני חושב שגם היא תעבוד. לא הסכים.
למה אתה זוכר
רעשת? לא. וכל היום תהיה רצו על פנקן. והוא הנותן לך כוח לעשות חי, וככה נשלך על השם יעבך בכל לבבך והוא יחלקל איתך. וזה הרבה פעמים המבחנים שהקדוש ברוך הוא יצא לנו, כמה בעצם מידת הביטחון שלנו, כמה אנחנו בוטחים בו, וכמה אנחנו חושבים שאולי פה הוא לא ייתן לנו, אז נעשה עוד קצת מאמץ. ואולי פה נשתדל יותר, אז נרוויח יותר. ועוד שעה ויהיה לנו יותר כסף. וכל היום תהיה יראתו על פניך לביתי תקפת בשום עבירה ממצוות לא תעשה ובפרט מן המידות הרעות שהן השאור להחמיץ כל היסת החומר שהמידות עצמן ממורות הכל ובפרט מיותר מצוות באדם והודש והכיבל שבהם אדם צריך להתאר אביך הנמיון בנפשו
תדע וגאווה אפילו לבני ביתו ואם החרפך איש לא תעננו, ויהיה נעלה ולא עולה. כי על זה כתיב ואוהביו כצל את השמש בגבורתו, כן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ועבר על מידותיך לכל מי שחטא, ולא תרגיש צער אפילו בלבבך. כי טוב הוא לך, כי כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, ומכל שכן אבונות וחטאות. ואם מנסך אליך, היה לך לחפש מי שיצרך, כי חיים אתה מבקש לך. כן, הנה הייתה. זה, יש פה את הכתבים של המערכו. למעלה אני חושב שם למעלה. כתבים חדשים. ליד קהילת יעקב. פה הרב מביא עניין הזה של מידת הדבקות ומידת ההשתברות. מביא את המייס על ידי הקדוש ברוך הוא, כן? ואין אחד בעצם שיכול לצער אותו עם הלב הזו משמיים שיהיה לו רשות לצער.
אבל צער הוא מרגיש, מה לעשות? מישהו צער אותו, אז הוא מרגיש צער. אם לא הרגיש צער בכלל זה לא נקרא שצערו אותו.
הצער עצמו הוא מתוך ה...
איך שלצער בן אדם שלא מצטער?
אז הוא אומר, הצער נובע מתוך כך שהוא מבין באמת שמצערים...
הוא יכול להגיד שטוב שזה והכל דוד ברוך הוא, הכל לטובה, אבל את הצער הוא מרגיש, אם הוא לא מרגיש צער אז הוא סתם...
אז מה הוא עושה? אז השאלה מה התגובה שלו? אם האדם כתוצאה מזה הוא שמח שהקדוש ברוך הוא ברוך השם מטהר אותו ומזכח אותו.
אז זה נקודה שנייה, אבל אי אפשר להגיד לו, לא להצטער, כי אם הוא מרגיש את הצער, זה לא שהוא לא מרגיש את הצער, אז הוא יכול, מה השאלה מה הוא מגיב על הצער, אבל לא שאלה להגיד לו, הוא אומר שהוא לא ירגיש צער אפילו בליבו.
זה יכול להיות גם מגאווה,
זה יכול להיות, אחד שותה, צוחקים עליו, אז הוא לא מבין, הוא צערו אותו, הוא גם לא מבין כלום, זה לא אותו דבר בשבילו.
זה אחרי התבוננות,
תקשיבו. אחרי
שהוא
יעמוד בניסן, הוא לא ירגיש צער. זה אחרי
אחרי דבננות הוא יבטל את הצער מליבו.
גם הרמב״ם, אדם שלא מגיב על צער קשה, אז הוא לא נקרא לאדם, מה הוא?
אז הוא מורים להתבונן. בסדר, זה לא אומר, הוא מצטער, אבל הוא לא מגיב, בסדר.
הוא בפירוש, אז הרמב״ם מביא, אחרי, יש לנו את המדרגה הראשונה של הדבקות. שהדבקות עצמה היא שיביתי השם לנגדי תמיד, שתמיד שם השם לנגד אליו. אחרי המדרגה של הדבקות שאדם זה, אז הוא מגיע לבחינה של ההתבודדות עצמה. וכדי להתבודד, כדי... מה?
התבודדות.
התבודדות והשתבות כדי להשיג את
ה... אחרי שכבר נדבק בקודש
וחוץ... אחרי הדבקות, כן. יש שלב ראשון של דבקות, שזה שביט השם לנגדי תמיד.
מה הוא צריך? מה הוא צריך? אני חושב שדבק.
אומר ככה. והנה אחר שיזכה אדם אל סוד ההידבקות הנזכר, אז יזכה לסוד ההשתבות. ואם יזכה לסוד ההשתבות, יזכה לסוד ההתבודדות. מאחר שזכה לסוד ההתבודדות, אז יזכה לרוח הקודש. ומזה יזכה לנבואה. רוצה לומר שיתנבא ויאמר עתידות. ובפירוש סוד ההשתבות, מה זה השתבות? אמר לי הרב רבי אבנר ז"ל, כי בא איש חכם לאחד מן המתבודדים, וביקש ממנו שיקבלו להיות מן המתבודדים. ואמר לו המתבודד, ברוך אתה בני לשם, כי כוונתך טובה היא. אמנם הודיעני אם השתבאת או לא. אמר לו רבי, תבאר דבריך. אמר לו, אם שני בני אדם, אחד מקבל אותך והשני מבזך, הם שווים בעיניך או לא? אמר לו, לא אדוני. כי מרגיש אני הנאה ונחת רוח מן המכבדני, לצער מן המבזה, אבל אני נוקם ונותר. אומר, אני לא מגיב.
בסדר.
כן. יש לו את מידת האמת. אמר לו, בני, לך לשלום. כי כל זמן שלא נשתוות, עד אשר לא תרגיש נפשך בכבוד המכבדך ולא בביזיון המבזך, אינך מזומן להיות מחשבתך קשורה בעליון לשתבוא ותתבודד. זאת אומרת, כל זמן שלא בטל ממך חיזו דהי אלמה, ואתה משפע לטוב ולמוטב מהאוי למזה, עדיין לא שח שתתקשר למעלה. כן, מזומן להיות מחשבתך קשורה בעליון לשתבוא ותתבודד. ואומנם, לך והכנה עוד לבבך הכנה אמיתי עד שתשתווה. ואז תוכל להתבודד, כן? עכשיו הוא אומר, איך אדם מגיע להשתבות הזאת? והנה עניין ההשתבות תבוא מסיבת דיבוק המחשבה בשם יתברך, הנקרא סוד ההידבקות כנזכר לאל שביט השם לנגדי תמיד, לפי כי דיבוק מחשבתו בשם יתברך הוא מסבב אל האיש ההוא שלא יסתכל במה שמכבדים אותו הבריות, ולא בביזיונה, וגם אינו מרגיש לא בנחשים ולא במעוננים וקוסמים. כן?
הוא נהיה אפס, אז אפס לא משקיע
לנו. לא רק נהיה אפס, הוא כל כולו...
הוא מבוטל הקדוש.
כל כולו דבק בשם. ממילא בטל ממנו חיזו דהי אלמא, הוא לא מצפה מהעולם הזה לא שיכבד אותו ולא שיבזה אותו, אין לו נפקא מינה מזה.
השם מנהיג אותו.
זה הדבק. כן, זה המדרגות.
אה? בצורך כתוב שהרשעים, בגלל שאתה עושה את זה, זה שדהי אלמא.
כל החלישות הדעת הזאת היא מדרגות כדי שיגיעו לעין, לאותה דבקות, להשתוות הזאת. וזה מעניין, הרב קוק עצמו כותב על עצמו באיגרות שלא אין שום נפקמין, הבנים משפחים אותו, בנים מבזים אותו. זה שיווי במידה הזאת. עכשיו השיווי הזה, זה בא מתוך הדיווג באמת
בשער ד'
בשער ד' חלק ד' שער ב'
של מה?
בעמוד ת'
שערי קדושה
חלק ד' שער ב' כן, עמוד ת'
מה זה? זה
שערי קדושה חלק ד' כן.
ומה זה
התבודדות
שהוא מדבר עליה פה?
מה?
מה זה התבודדות?
השם הוא מסביר
אותי התבודדות
שאתה... כן, גם
אבל זה צריך להגיע להסתברות
לפני
שהוא מגיע להסתברות לפני שהוא
מגיע להסתברות לפני שהוא מגיע להסתברות. אתה לא רואה אותם לכם מסתובבים ברחובו? חלק מהעניין שלהם זה להתבזות, חלק קלטות, לאסוף כסף.
זה להשתברות?
כן. השם בהמשך הוא מביא באמת, הוא אומר תלך למישהו ותתפוס אותו ותיתן לו כסף ותגיד לו שירק עליך ויבזה אותך. הוא אומר את זה אני לא מסוגל, הוא אומר אם אתה לא מסוגל לך לישון.
אבל כשאחד מבקש את זה, אז הוא יודע שהוא עובד על העניין הזה, זה לא עניין. העניין שמישהו עושה לו את זה ככה, באקראי, בלי שהוא מתכוון שיקרן המלכה, נפל עליו פתאום איזה צע. זה
ניסיון
יותר. אם הוא מבקש, זה כבר הוא...
זה ניסיון יותר גדול. כן. כעזבתי בעבר כצאת השמש בגבורתו, ועבר על מידותיך לכל מי שחטא ולא תרגיש צער אפילו בלבבך. כי טוב הוא לך, כי כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל תשאר, ומכל שכן אבונות וחטאות. ואם אין שכל לך, היה לך לחפש מי שיצער אותך, כי חיים אתה מבקש לך, וקבל כל האדם בשמחה, אף אם הוא שונחה, כי על ידי כך יהפך לך לאוהב. יש את הרב קומרנה כותב לגבי עניין של נתינת צדקה, לתת פרוטה, מלתת פרוטה בשמחה, כי השמחה עצמה היא מחברת, היא גורמת את החיבור. לעומת זאת, כשזה פנים זועפות וזה, זה גורם את הגד, את הפירוד עצמו. לכן השמחה יש לה נקודה מאוד חשובה בעניין הזה של לקבל כל אדם בשמחה, אף היא פסונחה, כי על ידי כך יהפך לך לאוהב, והזכות הוא לך, וכל דבריך יהיו בנחת וכל נמוך, לבל תיכנס בגבול הכעס, ועשר עצבות ודאגה מלבך.
רק הוא יודע רמב"ן.
כן. ועבר רעה מבשרך, כי מוקש הוא לך, לסלק רוח הקודש מעליך. וברח מן הרבנות, אשר היא מקצרת שנותיך. והתרחק, זה מה שהקומרנה כותב, ברח מן הרבנות, אומר שברבנות אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות. הוא אומר, ברבנות יש שני פעולות. יש את המלאכה, שזה לעבוד את השם ולדאוג לציבור ולדאוג את זה, ויש את הכבוד שברבנות. זאת אומרת, אתה אהוב את המלאכה שברבנות, ואת הרבנות שברבנות תשנא. וברח מן הרבנות אשר היא מקצרת שנותיך, והתרחק משיחה בטלה ומשקר וחנופה ולצנות ולשון הרע, כי הן כיתות אשר אינן מקבלות פני השכינה לעולם הבא, ואחוז בענווה המביאה לידי רוח הקודש, ויהיה כסקופה נדרסת לגדולים וקטנים. כן.
אין לזה שלצנות. כל הרבנים, כל הגדולים, באמת.
כולם תמיד
צוחקים,
יש להם בדיחות. צחוק זה לא ליצנות.
מה, זה בדיחות.
בדיחות זה לא
ליצנות. בדיחות זה לא ליצנות. ליצנות זה להתלוצץ מאנשים.
זה לא
צחוק. זה אשר כוח הבדר. להפוך את סימס מכל דבר. לא, זה לא בדיוק כמו שהוא אומר, זה לא... זה צריך להתרגש מהדברים
שלו. זה
לא, זה ליצנות. ליצן זה בחינת המלאק.
להסתכל.
יש הבדל אם אדם אומר משהו כללי, אני יודע, לידה או כל הדברות האלה, לבין אם אדם פלוני מסוים, שהוא עוקץ אותו. הקיצות האלה, מי שמכיר את הקיצות האלה, זה אסור.
סרקזם.
זה אסור,
סרקזם. אבל
בצדקה שמביאים, אפשר לקום? מה? לתת
צדקה? לקום?
כן, עדיף בקימה, כן. מצוות עשה דאורייתא בעמידה. ואחוז בענבה מביאה לידי רוח הקודש, והיא כאסקופה הנדרסת לגדולים וקטנים, ויותר מוזנחה משמוע רכילות ולשון הרע ושיחה בטלה, כחרש לא ישמע, ויהיה כאלה כי הילם לא יפתח פיו אלא בתורה ובמצוות ובמסע ומתן ההפכי, ובקיבול האדם בסבר פנים יפות ולשון רכה, ולא תשתבח במעשיך הטובים והבריות. למה? כי אדם משתבח במעשיו הטובים, תפסיד שכרך, ועוד לא רק זה, לתקבל עונש על כך. כן? אני קצת מזדרז עם זה, כי פשוט טוב, יש בעזרת השם מתוכנן שבעזרת השם הרב יהושע כהן יעביר שיעור בגמרא, מעביר שיעור גם כן בלימוד הסוגיות כמו שצריך מצד עצמן, וגם בדרך הלימוד איך להגיע להיקף וידיעה בלימוד הגמרא בצורה מסודרת שיטתית. יש לו שיטה בזה, מעבר לזה שהוא ברוך השם תמיד חכם עצום עם הידיעות שלו והכל. עכשיו יש ככה, בעיקרון יש שתיים שני אפשרות, יש אפשרות אחת שהוא יעביר פעם בשבוע שיעור, יש אפשרות שנייה שהוא יעביר כל יום שיעור חוץ מיום רביעי, זאת אומרת כל יום מ-12 עד 1:30 שיעור במסכת. עכשיו, מה שצריך לעשות, אנחנו צריכים לעשות איזושהי רשימה לראות בכלל מי האנשים שמעוניינים להיכנס לשיעור, והאם פעם בשבוע או כל יום חוץ מיום רביעי בין 12 ל-1:30. עכשיו הלימוד איתו בעזרת השם אמור להיות בצורה מאוד טובה ומסודרת, שהוא ינחה ויתריך איך בצורה, בעזרת השם ללמוד בצורה שיטתית עם חזרות ועם העמקה, כדי באמת להגיע למצב של, שנעמוד בתוכנית שלנו בנושא של לימוד גמרא, שבשנים האחרונות לצערנו לא הצלחנו לעמוד בזה. אני מקווה שהוא באמת יחזק את הנושא הזה בצורה רצינית.
צריך
לשנות
גם שעות הלימוד של הקבלה.
אחר כך אנחנו נשנה לפי זה את כל השעות, אבל בעיקרון מה שדיברתי איתו שהוא יכול ללמד זה מ-12 עד 1:30 שהוא בשיעור, חוץ מיום רביעי. זה יכול להיות או פעם בשבוע או כל יום. אז אורי, אתה תעשה את הרשימה, קח דף ותעשה את זה ברשימה, בלי מי מעוניין להשתתף בשיעור, מי מעוניין להשתתף בשיעור, וזה. אחרי זה נעשה חברותות, קודם כל מי מעוניין להשתתף בשיעור, אחרי זה אנחנו נארגן את כל הנושא של החברותות והכל. עכשיו, זה גם כן האמת היא תלוי במספר המשתתפים בשיעור, כי אם ישתתפו בשיעור 5-6 זה לא יהיה את השיעור. שיעור שדיברתי איתו, שדיבר על 13-14 בשלב ראשון, ואני משער, אם ישמעו מזה אנשים בשכונה שיש את השיעור שלו, אז יהיו עוד כמה אנשים שירצו להצטרף לשיעור עצמו.
אני חושב שקצת נראה שחבר, הרב יכול לשקול להגדים את השעון? כי השעון אחר מי, זה מפריע
שעה.
זה נראה
לי. אני חושב שיהיה אחרי השעון, אחרי השעון, הרב ישועה. נראה. אם זה משתנה, אחד וחצי כל הלוח של השעון של הרב.
ולידה? לא, אם זה, השיעור הרגיל שלנו יישאר, ברבע לשתיים מתחילים, זה לא משנה, יש רבע שעה הפסקה ומתחילים ברבע לשתיים. לגבי שאר הלימודים, כתבי ארי וזוהר וזה, נעשה את הסידור עצמו. טוב, זה, אחרי שנברר את הנקודה הזאת, אז תעשה את הרשימה
ובזאת.
כן. ניתן שיעור כללי.
זה יהיה טוב עד ראשון הרב. אה? גם אם זה יהיה פעם אחת, הוא יהיה
פעם אחת. לא, הוא יבוא רק לשיעור, הוא בא רק לשיעור.
יבוא שם זה יהיה טוב.
שוש גידה, אני מפתעתי על שוש גידה.
זה בזכותך, רב ישוע כהן.
מתי יגיע בן שעות?
אז עכשיו, בעיקרון יש אפשרות מאוד בתפילת המנחה, כי לא נהנה אליהו זכור לטוב, אלא בתפילת המנחה. זו סיבה אחת, למה? להיזהר בתפילת המנחה, ועוד כשעת דין גמור הוא כי פנה היום ונטוץ ללי ערב. אז כיוון שזה דין ויש הקפדה, אז אדם צריך להיזהר להגיד את התפילה כמו שצריך, שלא תהיה הקפדה. כן? זה העניין הזה של נהנה בתפילת המנחה עצמה, אליהו הנביא, אז הגמרא מביאה שכל מקום שציבור מתפללים זה שעת רצון. אפילו שזה מלכה, ברגע שיש עשרה מישראל שמתפללים, זה תפישת רצון. אז זה כמו תפילת מלכה של שבס קודש, שזה גם את רצון. יש את רצון מצד הזמן, ויש את רצון מצד מה זה שעם ישראל עצמו מתעורר, מצד הציבור עצמו. אז מצד הציבור עצמו, כשמתפללים בציבור במנחה, אז זה גם את רצון. וביותר זהר בתפילת ערבית, אשר כבר החושך יחסי ארץ, וכל המזיקים מתעוררים לחנות על גוף האדם ועל נפשו בעלותה לתת חשבון ויוצרה כשאדם הולך לישון. לכן אדם זהר בתפילת ערבית גם כן להתפלל אותה בכוונה יותר. עוד יש דברים אחרים, כתבתי בשערי ההי, עיין שם, ולאהבת הקיצור לא שניתי בו פה שני. ואתה נתקן תרופה כוללת להינצל מכל תחלוי הנפש, בין שלושה דברים. לפי שעיקר שגיגת האדם וגרמות הנזיקים הם שלושה דברים. כי החומר, שזה הגוף, משכח את הטובות מן האדם להחטיאו. כי נותן בליבו, זה אחד, ועד כי נותן בליבו שיש יתרון ביום טובה, יהיה בטוב. עכשיו שאדם טוב, לא תעשה מה שאתה יכול לאכול, מה שאתה יכול לעשות, תעשה עכשיו. ג' כי גם אם ישים בליבו לזכור, הנה יהיה יותר במזיק. כלומר בליבו, מה נאכל ב-70 שנה, כמי שנותן בהם בזו קשה משתיים הראשונות. לכן עשה נא איפה בני וינצל משלושה פשעי ישראל אלה. את האדם עצמו לא מעוניין לתת לעצמו את המודעות לדברים כדי שהוא לא יהיה מזיק. זה עצמו גם כן סיבה שגורמת לאדם לחתור, כי בכל התעלמות מסוימת מהדברים עצמם. כי כנגד הראשון, שים נגד עליך תמיד, אל תיבהל ברוחך, לעשות שום מעשה ולדבר שום דיבור הקל, עד תהיה מתון מתון במחשבתך, אם תעשה או תדבר ואם תחדל. כי פרי המהירות חרתה, ואין לו תקנה להחזירה נדנה. כן? זה מה שהרב שוורץ אומר, שטיפש אחד שזורק כבל, 10 חכמים לא יכולים להוציא אותה. אחרי שכבר זרקו את הדבר מהפה, כבר אין אפשרות להחזיר. והיתרון, מה שהזוהר מביא, שאדם לא עונה מיד, אלא משתהה קצת, אז יש את הגילוי של אור החוכמה. ברגע שיש גילוי של אור החוכמה, אז הדברים עצמם נעשים בשיקול דעת מצד אור החוכמה, וזה אחרת לגמרי. אבל אם אדם מיד עונה, מיד עושה, מיד מגיב, בלי רגע של מחשבה, אז זה, הרבה פעמים יש מזה טעויות. לכן, העצה הראשונה, לחשוב. שנייה, תן לי רגע לחשוב. ולבקש את זה, לא להתבייש לא מעצמו ולא מאחרים, תן לי רגע לחשוב. כן? כי כנגד הראשון שים נגד עיניך תמיד, אל תיבהל ברוחך לעשות.
רגוע. רגע, רגוע. רגע,
רגוע. לעשות שום מעשה, לדבר שום דיבור הקל, אל תהיה מתון מתון במחשבתך, אם תעשה או תדבר ואם תחדל. כי פרי המהירות חרתה, ואין לו תקנה להחזירה נדנה. וכנגד השני, שביום טובה יהיה בטוב, כנגד השני ישים יראת השם על פניו, לא תמוש מנגד עיניו יראת יום המיטה והכנסת הקבר, עד ירקם תרוות רקב אחר היפך בשרו למאכל תולעים, ודין חיבוט הקבר ודינה של גיהנום, ויום הדין הגדול לכל באי עולם, כי אפילו השמואל השקול כמשה ואהרון נתיירה ממנו ביום הדין הגדול והנורא. לכן, אדם לא ימהר להגיד עכשיו, טוב, נעשה מה שאפשר, נהנה מהעולם הזה, כי על כל הנאה והנאה שיש לאדם בעולם הזה, כל הנאה שהיא לא בדרך היתר או בדרך מצווה, עתיד להיתן עליה את הדין בקבר עצמו, עם כל התולעים ועם כל מה שקשור בזה. עכשיו, אם
בין ישראל זה ממש קטן, מה? בקבר. ושהיא לא אחרי זה כמו חזר.
חיבוט הקבר בחוץ לארץ עם זה, אז זה שוב עולם שנה נפש. מצד העולם זה מה שמגיע לו, מצד הנפש מה הנפש עשתה. יכול להיות חזק. תלוי בנפש עצמה. אם הנפש הזאת הייתה עושה את זה בחוץ לארץ, זה היה נוי רגע מצד המקום. אבל כשעשתה את זה בארץ, אז זה פחות. אבל אדם, או יום הדין הגדול והנורא, יום הדין הגדול והנורא, בכל, על כל דבר שאדם עושה, ייתן את זה דין וחשבון. אין דבר שאדם יבוא ויגיד שהוא מנצל. נכון שבארץ להסיר את הקליפה מהגוף עצמו, את הזוהמה מהגוף, הרבה יותר קל מחוץ לארץ.
כן, פחות.
בארץ בוודאי. אבל
בכל... אבל אנחנו שם
שחורצים, זה
לא פשוט.
שכונתי מצוותיך?
אבל גם דווקא בארץ, בתקופתם של חכמינו, בתקופת התלמוד היו שמים את הגוף בסין כדי שיברכב מהם, שלא יהיה לו את החיבוש.
בסדר, אבל צריך לדעת שהכל אלו שמטפלים בו בקבר.
מה זה עם הדין הגדול והנורא הזה?
בסוף
השישי. זה עוד מעט.
הרב מביא פה לגבי עניין של יצר הרע, אז הוא מביא את העניין הזה של הוא נחץ דחק להם עצמם הקוצים הסובבים את האדם עצמו. זאת אומרת, מה שנחץ דחק לשולחים מתקן את השדה המקובלים, זה מתקן את האדם במה שסובב אותו בעצמו. כן? את האדם עצמו, מחשבות רעות, יש מהם אסורים באיסור לב, ורשע מקרה, כגון ערעור ניהוב בכוונה, שזה צריך לדחות בשתי ידיים, כי הוא ממש עומד בעת ההיא באש של גיהנום, ונפשו מתלהטת באש גיהנום, והם אחובי הנפש, ובעת המיטה ירגיש את הכאב והצער אף הוא בנפש הקטנות שלו. זאת אומרת, הנפש כבר עכשיו נמצאת בגיהנום מהמחשבות שלו. וכשהוא ימות, גם הגוף הקטן עצמו, הגוף הבשרי, שזה עיקר הרגש האדם בגשמי, ויזכור לעצמו שהוא ממש נעשה מרכבה לקליפות וגורם שפע לשונאי ישראל, שהם אויביו ושונאיו גם כן. כן? שזה צריך זהירות מהדבר הזה עצמו. נוסף לזה, העניין הזה של דין של גיהנום, דין של גיהנום עצמו, שעל זה אדם נותן את הדין, וגם יום הדין הגדול והנורא. כי אפילו שמואל השקול כמשה ואהרון יקרה ממנו. וכנגד השלישי, יקנה מידת הביטחון באמת, כי עיניו על כל דרכי איש לתת לו כדרכה ואין מעשיו וגם תחבולותיו מעלין ומורידין כלל, כי לא לקדמים על המרוץ וישליך יעבו עליו. וכמו שאומרים, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא יקשנו ולא יקלנו לנצח כל החוסים בך. עד כאן יספיקו הדרושים המצרכים להנהגת האדם להיות צדיק או חסיד, ולדעתי היום בדור שלנו, זאת אומרת, להישאר רק עם הכללים האלה כדי להגיע לצדיק או חסיד ולא מספיק. אלא צריך הרבה ללמוד את ספרי החסידות עצמם, כדי שאדם יעורר את ליבו באמת לעבודת השם, כי היום יראת העונש והפחדים זה כבר פשטות אנשים ואתה לא מדבר עליהם. מה שהם עוברים בחיים עצמם זה כבר, זה כבר בשבילם. לכן, עיקר העניין באמת למדרגת של צדיק וחסיד זה לא מצד היראה, כמו מצד הרצון שבאמת שאנשים מה שמחפשים, הם מחפשים לעבוד את השם תכלס, בלי מה אם עליו כמין אני, יש לי שכר, אין לי שכר, הגוף שלי, הגוף שלי, מי מעניין אותו מה קורה עם הגוף שלו. אלא מה? הרב מביא שזה צריך להיות סנדל. כשאדם נופל למטה, שיהיה לו סנדל שישמור עליו שלא ייפול לתוך הקליפות. זה אולי יכול להציל אותו. אבל אחרי שאדם למעלה, כל הנושא הזה לא מדבר עליו בכלל. וזה צריך דווקא יותר מצד העניין של עירת הרוממות, מצד חסידות, מצד עבודת השם, מצד המגמה העיקרית שבאמת, שכל עניינו של האדם והרצון שלו זה באמת לעשות תחת רוח לקדוש ברוך הוא ולשמח את הקדוש ברוך הוא. וזה אותו דברים שאדם נכנס אליהם מתח העניין של ספרי חסידות שהיום מאוד עוסקים בדברים האלה ומרוממים את האדם והענק הזאת.
כן.
יש פה את העניין של התוכחות. חלק שני התחלק לשמונה שערים בתוכחות, במוסרי רבותינו זיכרונם לברכה, בשכר מקיימי התורה והמצווה, בעונש מידות הרעות, בעונש מידות האסורות, בעונש מצוות לא תעשה, מצחר מצוות עשה, ושער התשובה. הרב באורות הקודש חלק ד' שמדבר על בחלק של המוסר, אומר, אחרי הכל אנחנו חייבים, גם כשאדם עוסק בחסידות ובירת הרוממות והכל, חייב שיהיה לו את הסנדל למטה של המוסר. המוסר עצמו חייב להיות למטה. ואתה בן אדם, קח עיניך מן העיוורון, וראה כי כל הנאות וטובות העולם הזה הבל הם, מעשה תעתועים. ולמה תתגאה על הבריות? אם בקומה זקופה, אז כולם נבראו בצלם אלוקים כמוך. ואם במשפחה, כולנו בני איש אחד, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. ואם באושר, כמה ריקים ופוחזים ממך, עשירים יותר ממך, כן? ועוד לא רק זה, אלא כי השם מוריש ומאשים. ועד אם תלל השיר באושרו, ראינו הרבה שהתעללו, או בכלל שגם התעללו, לא התעוללו, היה להם אושר, ולמחרת נהיו ריקים מהכל, ולא ידעו איך זה בא להם ואיך זה הלך מהם. כי באולי האושר עצמו שמור לבעליו לרעתו, כן? וזה מה שהקומר מכותב, איזו עשיר השמח בחלקו, שגם באושר עצמו אדם צריך לדעת שאם אדם לא משתמש בעשירות עצמה ובפקדון שנותנים לו כמו שצריך, אחר כך תובעים ממנו. זאת אומרת, אם אדם נתנו לו עושר כדי לחלק לעניים, כדי לחלק לתלמידי חכמים, והוא לא משתמש בזה באמת לדבר הזה, אז באים אליו בתביעה, יש לך דבר גזול אצלך ביד, מה זה עושה אצלך? אז הדין שלו עוד יותר קשה. עד כדי כך שהגר"א אומר שעדיף לאדם לא להיות עשיר כדי לא להסתובך עם כל ההתחייבויות שיש לו בתור עשיר בעולם שמפקידים בידו ממון של אחרים, שלא, אם הוא לא נותן אותו, אז גם על זה באים אליו בתביעה.
זה נזה מפגיע שמענה.
מה?
נזה של העשירות קשה מענה.
כן, בהחלט. הניסיון של העשירות הוא קשה מאוד, גם מצד העניין של הצד גאווה וגם מצד העניין הזה של משתמש באושר לא לטובה. כי באולי, או באולי אושר שמור לבעליו לרעתו, ואם בשררה וכבוד, אז כמה דביעי משפחה שולטים בעולם. כן. יכול לראות את נשיא אמריקה, שהוא שולט בעולם, והוא מצד המשפחה שלו, הוא אפילו לא מתייחס לאברהם יצחק ויעקב, משפחה השפלה שיש, והוא בכל זאת שולט בעולם, כמו שכתוב, תחת עבד כי אם לא. ועוד כי האושר והכבוד מפניו והוא משפיל דעים עדי ארץ, ואם בחוכמה אז כמה חכמים גדולים יתרדו מהעולם הזה ומהעולם הבא. כעניין דואג באחיתופל וירובם, ובידו יתברך להסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים מכך, ואל יתעלל חכם בחוכמתו. ואיך תתגאה, אז זה דואג באחיתופל, הגמרא מביאה שלא הניחו בעולם כל חכמי השדה, הגמרא בסנהדרין מביאה, שכל חכמי השדה היו שווים לפניהם כקליפת השום, כעשבי השדה. ובגלל גסות הרוח שהייתה בו, איבד את העולם הזה ואיבד את העולם הבא. עד כדי כך. כל פעם הגמרא הזאת היא בסנהדרין על... המידות שלו, והוא ריבוי תורה וריבוי השגות, אם הוא לא עבד על המידות שלו, מגיע למין גסות שפשוט מפילה אותו. זה מה שהוא מביא לגבי העניין הזה של החוכמה. כעניין דואג ואחיתופל ורובם וביידו יתברך להשיא שפה לנאמנים וטעם שכנים איתם ואל יתעלל חכם בחוכמתו, ואיך תתגאה ותחילתך נולדת מטיפה סרוחה ובמעבר השתן נכנסת ויצאת בושה וכלימה אתה בחייך רימה ותולעה במותך, ואף כי עפר אתה ולפר תשוב והיה כלא היה. ואיך לתכעוס על זולתך ולא תכעוס עליך, שאתה בעצמך תורץ מרשך ואבך על ידי הכעס, ועובד עבודה זרה בכעסך, ואתה מכעיס את קונך ועתיד להיפרע ממך. ואיך תקפיד על הבלי עולם הזה וסופך למות ורוח עברה בו בעינינו ולא יכירנו עוד מקומו, רואה ויאמרו היו. כן, אדם 120 עובר ונעלם, אף אחד לא זוכר אותו ולא יודע מי היה ומה היה. ואיך תתעצב על עולם שאינו שלך, ולא תתעצב על פרידת נפשבך מגופך ברטת וזיע ואימה חשיכה נופלת עליו. ואיך תחמוד לצבור זהב ולבנות בתים ועליות מרווחים, וכל זה לגבורות ובל, עמה על עמה ברום עמה. בסופו של דבר, האדם עוזב את העולם הזה, מה שנשאר בתוך עמה על עמה, בארץ תחתיה ומאום מים בידך, ועזבת לאחרים חלך, ולמה תיגע להעשיר והכל, ולמה תיגע להעשיר והכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. ולמה תצטער על עולם שאינו שלך, וכרף עין תלך לעולם אחר. וכל אשר יגעת היה לאפס ולתוהו ולהבל כוכך קידית, ולמה תמאס תורת חיים, חיי עולם, לאסוף ממון חיי שעה. וכל אשר גזר אלוהים עליך אם דל ואם עשיר עליו, אין להוסיף וממנו אין לקבוע, כי אשר מוריש ומעשיר ואיבדת עולמך, עולם החיים, וחצי תאוותך לא עלה בידך, ולמה לא תתענק בדשן ועצמותיך תחליט, ומחר על עפר תשכב תחתיך יוצר עמה, ומכסך תולעה. היסוד עצמו של קהלת עצמו, סוף דבר הכל נשמע את אלוהים לרב את מצוותה ושמור, סופו של דבר, עיקר הזריזות של האדם צריכה לראות בתורה, יראת שמיים בתורה. כל מה שמעבר לזה, עושר, כוח וכל הדברים האלה, אם הגזרה האמת, הזריזות שקר. מה שנגזר על האדם לקבל, זה מה שהוא יקבל, מעבר לזה חבל על הזמן. ועיקר המגמה של האדם באמת צריכה להיות בתפקיד שלו בעולם. בתפקיד של האדם בעולם בעיקרו של דבר, יראת שמיים, בושה, תורה ומצוות. מעבר לזה את המינימום שהוא צריך לצורך חיי עולם הזה כדי להתקיים, כדי לקיים תורה ויראת שמיים, מעבר לזה חבל על הזמן. כל ההתקדמות המרובה אין בה גאויות. אבל
אם אדם
לא פרנס,
לרבות, לרבות שמונה שעות, מה
תגיד? אז אם אדם אין לו פרנסה, צריך לעבוד שתהיה לו פרנסה. אדם עושה חשבון, יש לי בית, יש לי ילדים, יש לי זה, הוצאות מחיה נורמליות כדי לחיות, 8,000 שקל בחודש, זה מה שאני צריך להביא לבית, 8,000 שקל. חפש אומנות עלה ונקייה, שדרכה יביא 8,000 שקל, עושה את המלאכה הרי ואת התורה עיקר.
שמונה שעות הרי.
אדם יחפש אומנות עלה ונקייה.
אז הרי הביתה כבר חצי מעולם, יש לי באמת שעת עוד זמן נקדם, כמה בוקר,
אני אומר, תגמור את החיים, את הדיבורים
שהוא
כותב שם, אני אגביר את העניות בזה, וזה לא יודע בתשיר. יפה מאוד, אז אדם אומר, בשביל 8,000 שקל אני צריך לעבוד 8 שעות. עכשיו תשמעי, אשתי והילדים הנחמדים, ואוי לה, נזל לך נגל לנו כל הדבר הזה, בוא נצטמצם באוכל ב-1,500 שקל, בוא נצטמצם בטלפונים ב-50 שקל בחודש, בוא נצטמצם בחשמל ב-100 שקל בחודש, בוא נצטמצם במים וכדומה ב-100 שקל, הגענו ל-3,000 שקל. אשתי את עובדת כך מרוויחה 1,500, אני עוד לחפש עבודה של 1,500, פה קנטור, שם קנטור, 3,000 שקל, אנחנו קיים.
הגיע למסקנה, יגידו לא מסכימים,
הגיע למסקנה, אשתו אומרת לו הכל טוב יפה, ואני מגדלת 5 ילדים, אני מחפש 1,500 שקל, אין לי כוח 5 ילדים, אבל הוא אומר הכל טוב יפה, אבל אני ל-1,500 שקל, אם אני מחפש כמה לי כוח ללמוד, מה נעשה? יש קצבת ביטוח לאומי ל-5 ילדים, 2,600 שקל. בואי נראה איך אנחנו מסתדרים עם 2,600 שקל לכל היום בתורה ומעשים טובים. יש את המוכנות לזאת.
יש מוכנות, זה
תלוי במוכנות.
אבל אני הלכתי עם הרוח, עברתי להרבה נשים, אבל
תגידו. יש את יש את המוכנות מצד האישה. עכשיו צריך לדעת דבר אחד. מוכנות צריכה להיות מצד האישה ומצד הילדים. זאת אומרת, חינוך של הילדים מהדרך הזאת. אם אדם חושב שהוא יהיה צדיק והכל יהיה טוב, וזה לא משנה הילדים איך הם יחיו, מה שהוא גורם לילדים שלו, שהילדים שלו לא יוצאו להיות כמוהו. אלא רק אמרו לו אין, ועכשיו הוא יודע שאין. אז אם הוא רוצה ללמוד תורה, אם הוא רוצה שיהיה לו, זה לא ללמוד תורה, כי אם לומדים תורה אין. אז זה לא דרך. הדרך היא לחנך את הילדים ולהסביר להם מה העיקר ומה תופל, ואיך אנחנו במציאות הזאת משתלמים. ויש את זה לצערנו, בהרבה משפחות של אברכים ושל תלמידי חכמים. הייתה אח של אשתי, נשוי לבת של הרב רוזן. אנחנו, האמת היא, בתקופה הזאת, המצב שלנו זה יחסית טוב. אבל התקופה של מרכז הרב, בתחילתה, שהיו מוכרים את האדמות בקריית משה כדי שיהיה עגבניות לתלמידים מה לאכול, כמעט כל קריית משה הייתה אדמות של מרכז הרב. מכרו אותם בשביל עגבניות הילדים לאכול בזה. והברוכים עצמם בכלל לא היה מה לתת להם מלגות. והילדים היו בטראומה. עד היום אשתו של גיסי היא בטראומה מזה. אבא שלו היה המחזור הראשון במרכז הרב, הרב יהושע רוזין. והם בבית לא היה מה לאכול, תכלס למעשה. שנים לא היה להם מה לאכול. וכשהיא, דבר ראשון שהיא דאגה, כשהיא התחתנה, אתה תפרנס או לא תפרנס? זה הכל. אמרה לו, לא מעניינת אותי תורה ולא כלום. אתה בראש ובראשונה תביא פרנסה הביתה, אחרי שתביא את הפרנסה, תדאג למה שאתה רוצה. אותי לא מעניין תורה שלך.
מה
יעשה
אותו אחד שכנה?
וכשאחותה התחתנה, אז היא גם התחתנה עם אברך. אז היו קוראים לו נתנזון. אז היא אמרה, לא יזון ולא יפרנס. היה בדיחה במשפט. אבל אתה רואה את הטראומה שיש לילדים. וזה, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. אתה צריך הרבה זהירות עם זה. ילדים צריכים איתם הרבה זהירות. זה צריך להיות חינוך. או שאתה מחליט שאתה מסתפק במועד, ואתה מחנך את הילדים להסתפק במועד, ומסביר להם את החשיבות ואת הערך של לימוד תורה והסתפקות במועד, אבל לא שאתה אומר, לא. אני ברוך השם מסתדר בכולל עם לחם ומים ושלום, תביא זה אין, זה פשוט להרוס את הילדים. או מה שרב אברום היה דואג, הוא אומר, הרי אברכים היו אוכלים בישיבה ארוחת צהריים. בישיבה אוכלים עוף. אז רב אברום היה מקפיד שהבעל ידאג שגם האישה בבית אוכל עוף. לא שהוא בבית יושב בישיבה, אוכל ארוחת צהריים ברוך השם בשינה ורעננה, והאישה בבית, אין לה מה לאכול עוף.
נו, אם אין לו לתת לאור, אז מה יעשה?
אל תאכל גם אתה.
אה, שלא יאכל...
לא, אתה תדאג לה שיהיה לאור.
זה בקל, זה הרבה.
אני אומר את זה מה זמן הוא גיף יותר חיים. הקומה אלה שהאבא לאבא שלו, אבא תן לי משהו לאכול החוצה, תתקל.
שלח אותו לאליהו הנביא לקבל אוכל.
כן,
לא?
פשוט.
בוא נעשה, זה הגילה כבר הידה.
שם...
שם לא היה אומר.
שם צריך לדעת שהיה רעב. כפשוטו, מוישה טבר מספר אצלהם בבית לא היה אוכל, היו מחפשים בחורים של האכברים, אולי איזה חולדה גררה איזה חתיכת לחם לשם. המציאס הייתה ככה, לא היה, זה לא מי שהיה יושב...
אז יותר היה צריך להיות...
זה לא מי שהיה יושב ללמוד לא היה לו אוכל, גם מי שלא היה לומד לא היה לו אוכל שם. היו שמים בשולחן מפה לבנה,
אבל
העניין הזה... עכשיו, זה דבר אחר. יש עוד דבר, יש עוד דבר שהקומן מביא, הגרם מביא אותו, שמה שהגמרא מביאה, שאדם ישים את עצמו כעורב לגבי בניו ואשתו. זאת אומרת, שאם אדם יש לו מסירות נפש על לימוד תורה, ממש מסירות נפש, אז הוא לא מתחשב בנושא הזה של הפרנס, אלא כל עניינו לימוד תורה, לא מעניין פה כלום, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו, כמו אצל העורב, שהוא כביכול מתעלם מהילדים שלו, והקדוש ברוך הוא מזמן להם את התולעים לכן. אותו דבר, אדם ששם עצמו כעורב לגבי אשתו ובניו, על מנת ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא מזמן להם פרנס...
גם בלי הסכמת אשתו.
מה? גם בלי הסכמת אשתו. הקדוש ברוך הוא מזמן להם פרנס שמביא להם את כל צרכיהם. וזה ככה האמת.
אם הוא לא מתגרש ממנו באמצע.
מה?
אם הוא לא מתגרש ממנו באמצע, עד שיבוא הפרנס.
לא.
יש מצבים כאלה, זה אנשים ממש מגיעים למצבים שלהם.
בדרך כלל, הרב קוק כותב מי שעוסק בפנימיות וזה...
עד שזה, עד שמגיע לפנימיות,
אנשים... עכשיו, יש שתי שלבים. יש ניסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה כל אברך במידת העניות. ובניסיון הזה הוא בודק אותו לאן הוא הולך. זה ניסיון של העניות כולם. אדם שלמד תורה מאונס, הופעה לפעמה מאושר. אחרי שהוא עובר את הניסיון הזה, אם הוא עומד בניסיון, הוא יהיה עשיר. כל מה שהוא רוצה יקבל. כן? יש את הניסיון הזה, וקבל על עצמו שחורות כעורב, אחרי זה הקדוש ברוך הוא מזמן לו את הכל. עכשיו, בדבר הזה של שחורות כעורב צריך להסביר לאישה ולילדים שגם להם תהיה את המוכנות הנפשית לזה, שזה מסירות נפש, הלימוד תורה. אני
אומר, יש לנו היום, אנשים שלי משקעת, אם הוא לא יושב במשקעת, החכים אותו בית, או שיום שעשית בירה, לא לא רוצה להגיד, אבל אני חושב שלא רוצה לסיים.
למה אי אפשר?
מה שהיום עם אדם לא במזכורת, תחילו אותה
בית,
אין
אופו לגור עם הילדים. אני בדרך כלל אני לא משתמש בדוגמאות, אבל אני משתמש בזה רק כדי פשוט מצד... אנחנו, כשהתחלנו ללמוד אצל הרב גדסל, אצל הרב גדסל את היום ולילה, אתה לא נמצא לא בבית ולא כלום. אני רק זוכר סיפורים על אשתי והילדים מ... כל מיני אנשים שסיפרו לי אחרי זה סיפורים. אתה מגדל ילדים קטנים תכלס, במיוחד ברוב היהודי וזה. אז היינו גרים ברובה, הרב גדסל רצה שנגור ברובה, אמר לי, רוצה שתגור לידי, נשלם חצי מהשכירות של הבעיה שלי. רק שלם חצי מהשכירות. שנים גרנו ברובה. אחרי הרובה, פתאום החליטו להעלות את השכירות, וגם האמת אני כבר הגעתי לשלב שלא רציתי לגור ברובה, החליטו להעלות את השכירות, ל-$1,000 לחודש, ופשוט השכירות ברובע נהפכה להיות $1,000 לחודש, דירה שהיינו שוכרים אותה ב-$380. אמרתי לאשתי, בעזרת השם, בוא נעבור לקריית משה וגולה למקום תורה, בוא נעבור לקריית משה. באנו לחפש פה דירה, $600 דירה. אמרתי לי, מאיפה נשלם $600? אמרתי לה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור. אמרתי לי, מה זה? אני נמצא איזה מישהי שתגור אצלנו בדירה, ובעזרת השם, נשלם ככה את השכירות. עברנו לפה, באו, הציעו לנו שאיזה בת תגור אצלנו בבית, שהיא גם כן קצת מוגבלת, והם ישלמו לנו תמורת זה שיתגור אצלנו. לקחנו מראש דירה גדולה, שיש שם עוד חדר נוסף כזה. גרה אצלנו, והם שילמו לנו 900 דולר כל חודש. מה? אני גמרתי בליבי לגלות. שילמו 900 דולר. אחרי שנה אשתי נמאס לה מהסיפור עם הבת הזאת. אמרה לי, אמרתי, אם את לא רוצה, לא צריך מהבאים. הקדוש ברוך הוא זמן משהו אחר. אז היא יצאה מאיתנו, ובאמת יצאו לנו עוד איזה מישהי שהרבה יותר קלה ממנה, וזה שהיא רק תגור, והיתרון איתה שהיא בבוקר הולכת, בערב היא שבה, שלום, אתם לא רואים, אתה לא כלום. 750 דולר. טוב. עוד שנה עברה. אחרי שנה נולדה לנו עוד איזה בת, אשתי אמרה שכבר אין לקוח עם זה שיש עוד מישהו בבית וזה. את לא רוצה, לא צריך. קדוש, מה יהיה? קדוש ברוך הוא יהיה זה. טוב, הוצאנו אותה מהבית, בא אליי איזה חבר טוב שלי, אמר לי, תשמע, אבא שלי כל החיים שלו עבד כמו חמור. ומה יש לו מזה? כבר יצא מבוגר מאוד וזה, אין לו כלום. הוא רוצה לפחות שיהיה לו משהו, תמחין דאורייתא משהו, הוא החליט שהוא רוצה לשלם את השכירות דירה שלך. כל מקום שלם משהו. אתה לא בסדר. שבע שנים הוא שילם שכר דירה, 600 דולר כל חודש. חוץ מזה שבחגים הוא היה כל חג, היה מביא לנו המון כסף. זה היה כסף, זה לא גרוש גרוש. זה היה המון כסף, במונחים של פעם, אלפי שקלים. היה מביא אלפי שקלים, וכל חג היה מלא את הבית בכל מיני אוצרות וזה. סוף שבע שנים. אחרי שבע שנים, אז הרב בטוב אמר, הגיע הזמן לקנות דירה. טוב. ואז קנינו פה את הדירה עם כל הניסי ניסים שהיה לנו פה עם הדירה. גם הדירה הזאת, קנינו אותה בניסי ניסים פשוט. אז אני זוכר, באתי לרב בן טוב, הרב בן טוב, אמרתי לו יש פה דירה, הם רוצים 230 אלף דולר, אמרתי לו ש-215 אלף דולר אני מסכים, אמר בסדר, אמרתי לו 215 הסכימה. באתי לרב, הרב אומר לי בסדר, תחתום פה, אמרתי לו הרב יש לי 20 אלף שקל מינוס בבנק, מה אני אשכח שזה? אמרתי, תחתום, אל תפחד, יהיה בסדר. באתי לרב ניר, אמרתי לו, הרב, יש דירה וזה, מסתכל, מתאר לי את הדירה, חדרים ככה, פה, בלש הבית, הכל תאור יפה. אחר כך הוא אומר לי, אין לך כסף, אבל איך אתה קונה אותו? אמרתי לו, לא יודע. מסתכל עליי, כאילו מפלתי בירח. מה, הולך לקנות דירה בלי כסף, מה... זה הרעיון הזה. זה הבדל בין מישהו שרואה, לצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זו צורה מדהימה. טוב, אמרתי לו, לא יודע, אני באמת לא יודע. אני לא יודע מה להגיד, אמרתי לו, שאני מתחלם את הכסף. טוב, באתי לרב בן טוב, אמר לי, אמרתי לך לחתום. אמרתי לו, מה? תחתום על הדירה, זו דירה שלך. חתמנו חוזה, ואני בתמימותי חותם חוזה ומתחייב תוך 3 חודשים לתת לה את כל הכסף. טוב, 3 חודשים. אשתי אומרת לי, תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה פתאום 3 חודשים? מה אתה מתחייב? אמרתי לו, בעזרת השם, את הקדוש ברוך הוא יעזור. טוב. אותנו 3 חודשים, נביא להם את כל הכסף, 215 אלף דולר. אמרתי לה, תשמיע, קומרנה כותב בשם הזידיק שאומר, מי ימלא גבורות השם, ישמיע כל כולה. כשיש גבורות, צריך למולל אותן. אז בוא את ה-215 נחלק לחלקים קטנים קטנים. אם נבקש ממישהו 215, אף אחד לא תבקש 10 מי ייתן לך. כאלף פה, אלף שם, אלף שם.
215
זה תגובות עם הקולט. עם הקולט, זה רעיון, כן. אז חתמנו על זה, ואז פתחנו את התיק של הזה. כל זה הגשנו בקשה למשכנתא ולהגדלת משכנתא במשרד השיכון. היה שם הרב אורוביץ, לא זוכר את השם, הוא יהודי יקר, מלאך השם ממש. היינו אותו בקשר, הוא אמר שהוא יעזור לנו. הוא ניגש לוועדה במשרד השיכון, הוא רצה להגדיל לנו את המשכנתא ב-75%. בא לשם לוועדה, ראה שאין לו רוב. עכשיו אם אתה מגיש את הבקשה ודוחים אותה, תחכה שנה. ראה שאין לו רוב, לקח את הבקשה חזרה. אמר חכו, אמרנו לו שלושה על זה, נתחכו בסבלנות. עוד שבוע הבא, ראה שאין לו רוב. לקח את הבקשה חזרה, ואנחנו היינו לחוצים. אחרי זה, שבוע אחרי זה, ראה שיש לו רוב, אמר להם, תלו ב-100%. הסכימו ב-100%. העלו לנו את המשכנתא ל-100,000 דולר, עם תנאים מיוחדים, עם כל ההחזר של 1,250 שקל לחודש. 100,000 דולר, החזר 1,250 שקל לחודש. זה היה זה. מה? אחרי זה, זהו, אחרי זה התגלגלנו עם זה. חברה של אשתי למדה איתה בבר אילן באוניברסיטה, שמעה שהיא קנתה דירה, או שמחה שהיא קנתה דירה, אמרה תשמעי, יש לי קופת גמל שמשתפרת 17,000 שקל, אני לא צריכה אותה עכשיו, תקחי אותה. חברה אחרת בקדומים, גם כן למדה איתה, למדה איתה בצייטלין, היא וחברה שלה שמעו שהיא קונה דירה, שרפו לה 1,000 דולר. קיצור, ככה התחלנו לאסוף, 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 אספנו את כל הכסף. וכל פעם אני בא לרב ונטור, הוא אומר לי, מה אתך? כל יום הייתי עובר ממרכז לבטל דרך הרב ונטור, אמר לי, אל תדאג, יהיה לך את הכל. וכל פעם, כל שבוע, כל איזה יום, עוד 1,000 דולר, עוד 1,000 דולר, עוד 2,000 דולר. היה חסר לנו איזה 40,000 דולר, משהו כזה לקראת הסוף. באתי לרב, אמר לי, מה אתך? באתי לבטל, מגיע לבטל, מתקשר איזה חבר, אומר, שמעתי שאתה רוצה לקנות דירה וחסר את הכסף, אמרתי לו, כן. אמר, בסדר, אני בא להלוות לך. אמרתי לו, טוב, אני אבוא אליך, מה... הוא יהודי תלמיד חכם, הוא גר מאוד. אמרתי לו, אני אבוא אליך, לא תתרח, אומר, לא, שלא תתבטל מהלימוד, אני בא אליך. בא אליי לישיבת בטל עם שקית, 28,000 דולר. שקית עם 28,000 דולר. עכשיו, שאת כל החסכונות שלו, כל החיים, הוא אסף, שם אותם בסקית והביא אותם. אחר כך פגשתי אותו בכותל, אומר לי, תשמע, החפץ חיים שלו, החזוניש אמר לו, התפלל כל החיים שלו, שפעם אחת בחיים נזכה לעשות חסד בלי שום נגיעה. אומר, אני מתפלל שבחסד הזה שעשיתי איתך, זה פעם אחת בחיים שעשיתי חסד בלי שום נגיעה. 28,000 דולר. ביום החוזה, היה לנו 220,000 דולר. 215 לאישה ועוד 5,000 דולר שעשינו שיפוץ בחדר בנות, מקלחת שירותית שיהיה להם בצורה צנועה בתוך החדר. עכשיו, ההחזר זה היה עוד לזה, הייתי סך הכל אברך במרכז הרב כולה, מה כמה אברך במרכז מקבל ומה זה. בשנה הראשונה החזרנו 100,000 שקל לגמחים. החזר לאנשים שלקחתי מהם גמחים 100,000 שקל לגמחים.
כדאי להיות פה לעבוד במרכז.
מה?
כדאי להיות אברך.
לא, אשתי הייתה. אני כשאני הייתי אברך, היום אני לא מרוויח. ממש ככה, היום בכלל לא מתקרב לזה. כשהייתי אברך במרכז הייתי מקבל בין 17,000 ל-18,000 שקל כל חודש. בין 17,000 ל-18,000 שקל כל חודש, ובאלול תמיד הייתי מקבל ים של כסף, כי אשתי מפרישה מהרצחות, היא מפרישה חומש, ותמיד היא הייתה מפרישה יותר, ובאלול, אז היה מגיע שמשמיים חייבים לעוד הרבה כסף. באלול, בראש השנה היה 0-0, אז תמיד באלול היה 25,000-30,000 שקל הייתה מקבלת אותה. אבל היא ממונה למעשות, יש לה חשבון מדויק, היא לא עושה את זה. כשהיה איזה בעיה או משהו, אומרת, קיבלת איזה כסף ולא הודעת לי, ולמה, אומרת, מה, יש פה בעיה ובחשבון? נקל, אמא שלי נותנה לי. וזה אפס. עכשיו זה, אתה רואה מה זה השלחה של הקדוש. וכל פעם שניסיתי לעבוד כדי להתפרנס, הייתי מפסיד כסף. עד ששתי, אתה אומר, אל תיגע בשום דבר, רק תשב תמרן, רק נוגע, אתה מזיק.
אבל יש סבורים שגם בן אדם שעובד לא מרוויח. גם בן אדם שעובד לא מרוויח.
אדם עובד לא מרוויח. אתה יודע מה זה 14-17 אלף שקל בחודש?
היום בלי לזכות, זכו בית מאוד.
הייתי עושה, ממש אני עושים חסדים בצורה מגבילה, פשוט סכומים, היום אני לא עושה את זה. היום בגלל שאני לא לומד כמו שפעם, אני לא מגיע לזה.
אני חושב ללמוד, יגיע פה כסף לכל ולמתנו תורה.
היום אתה לא מגיע למה שאני יודע, אז זה היה חצות, זה היה מבהיל, פשוט זה היה מבהיל. סכומים אדירים, זה לא היה עוד מהדירה, החודש שלחו לאשתי חברה שלה, אומרת לה שכשהיא קנתה את הדירה, היא רצתה לתת לה עוד לו סכום והיא לא הספיקה, אז עכשיו היא שלחה לה את הצ'ק. זה העניין של שחורות קורם, אבל זה צריך זהירות שזה יהיה בלב ונפש עם האישה. אם זה לא בלב ונפש עם האישה ויש איזושהי מרירות אצל האישה, זה לא טוב. וזה מתוך שיש קשר טוב עם האישה והאישה מודעת לזה שהבעל באמת לומד ומקביש, אז האישה זה. מצד שני, אדם צריך לשמח את האישה. שהוא באמת מקבל, אז שבאמת לשמח אותה. אז אני, החסד שעשה לי הקדוש ברוך הוא, שאמא שלי עוסקת בתכשיטים, למרות שאשתי לא סובלת תכשיטים, אבל אשתי, אמא שלי כל פעם שאני בא אליה, אז היא נותנת לי איזה טבעת עם יעלום, תיתן לה שרשרת, תיתן לה שעון מזהב, תיתן לה, ואשתי בכלל לא מניחה, לא שמה אותם, אבל זה גורם להרחבת הדעת. מעניין שזה גורם להרחבת הדעת. למרות שהיא לא אוהבת את הדברים האלה, אבל זה גורם. אז זה ככה מנצח. אז זה ניסיון. יש את הניסיון הזה, הניסיון הוא קשה, צריך לעבור אותו ולהתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן לאדם לעבור את הניסיון. לבקש מאדם לעבור את הניסיון עצמו. כן. עכשיו, מעבר לזה, לפעמים יש את העניין הזה של מה שאדם, איך הרב גולדברג זצ"ל היה אומר לנו ש... יוצא מן הטבע. אז הוא מביא שנוח, כשפגש את אברהם אבינו, פגש את שם בן עבר, בן נוח שיצא מן הטבע, אומר לו, במה זכיתם לצאת מהטבע? אז הוא מביא שאבא שלו והוא, כל בעל חי היו יודעים מתי הוא אוכל, היו נותנים לו בשעות שלו, באוכל שהוא אוכל, היו מבררים, אחד לא ידעו מה אוכל, ראה אוכל תולעים, נתנו לו. אז בזכות זה שהם נתנו לבעלי חיים לאכול ולגמול איתם חסד, בזכות זה הם יצאו מהטבע. זאת אומרת, בזכות מה יצא מהטבע, בזכות מה נכנס לטבע, לא בזכות מה יצא. אלא גם כדי לצאת מהטבע, צריך זכות. לא, לפעמים מגיע זמן שאדם נמצא בישיבה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מן הטבע. עכשיו הגיע זמן שלך לפעול בעולם, לתקן, ללמד, וכל אחד לפי התפקיד שלו בחיים. יש אחד שהתפקיד שלו ללמד, כל אחד מה שהתפקיד שלו. אז הקדוש ברוך הוא מאלץ את האדם ומביא אותו למצב שאין לו ברירה, שהוא צריך לצאת מהטבע. אז זה גם כן אדם שבאמת לראות.
אולי שזה ניסיון של עניות או שזה
ידעת לך... צריך על זה תפילה באמת, ולשאול צדיקים. לשאול צדיקים. מה הניסיון? לשאול צדיקים. עכשיו, מעבר לזה פרנסה, צריך לדעת שזה לבקש מהקדוש ברוך הוא כפשוטו פרנסה. זה לא... צריך לדעת שאדם שהוא מתפלל על פרנסה, הוא ממשיך שפע בעולם. הוא ממשיך שפע והשפע בא. לא, כפשוטו, מה שאדם רואה, הכי חשוב בדברים האלה זה מה שיש לאדם בלב, לא נוסח של תפילה על הפרנסה ולא נוסחים וזה, מה שיש לאדם בלב. סיפרתי לכם על החסכונות שלי, רציתי לחסוך כסף, מה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא נותן, מה נשכח? וזה מהרב בן טוב שיהיה בריא. הרב בן טוב הייתי אומר לו, הרב, מה פתאום מבקש על זה? הוא אומר, תגיד לי, למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא אני, חסר לו משהו? מה אתה דואג לו כמה הוא ייתן לך? הוא ייתן לך מה שאתה צריך. כל העולם שלו, מה אתה חוסך לקדוש ברוך הוא? את התמכונות שלך? חוסך לו פה, חוסך לו שם.
מה, בן אדם מבקש ככה מה שהוא רוצה?
אז זה שכללים, אחר פיך ומלא הוא בדברי תורה. בדברי עולם הזה, לחם לאכול ובגד ללבוש. כן. לחם לאכול, בגד ללבוש, זה כולל בעצם את כל הצרכים של האדם.
בית לגור.
האישה עצמה, שהאישה מרגישה שישנה, שהיא שלמה עם הדבר הזה, והיא גם משדרת בבית שזה לא איזה חיסרון, או זה לא משדרת בבית שברוך השם ככה אנחנו רוצים לחנות. זה חשוב. יש הרבה ילדים, זאת אומרת, אני מכיר ילדים של תלמידי חכמים רציניים שיש להם טראומה מזה. זאת אומרת, הדבר הראשון שהם עשו בחיים זה ללכת לעסקים. ממש ככה, פשוט לא כלום, רק עסקים. כדי שלא יהיה מצב, אני אומר מאשתו של ניסי, היא אומרת, לא מעניינתי כלום, תעשה מה שאתה רוצה בחיים, העיקר שפה יהיה אוכל. בלי כחל וסרק. אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה תדאג שיהיה פה פרנסה ואוכל. אחרי זה תהיה ציפור נודדת, לא מעניינת ממך.
זה לא כל דבר הזה, זה תלוי גם באיפה הילדים, את מי הילדים פוגשים.
זה גם נכון.
זה חשוב מאוד, אני יודע, אני מכיר את זה, יש לי בן אחד הרי, אני לא הולך להיות, אני לומד תורה, אבל אני לא הולך ללמוד תורה להיות עבורה.
זה נכון. כי יש, זה, החברה היא גם משפיעה, זאת אומרת, אם ילד עצמו הולך לבית שבבית הזה הוא רואה את הזה,
הוא רואה ילדים באים מחשבונים, מחשבונים, משחקים, עם כל מיני לבוש, והוא לא מקבל. תסביר לו עד מחר לימוד תורה, הוא לא מקבל.
יש לו
אדם יכול להסביר, ואדם יכול גם לדאוג מי יהיו החברים של הילדים. מה? אתה יכול לדאוג,
זה בית ספר. זה הבעיה, זה בית ספר.
תאמין, אתה מביא את הילד לפה, ואתה רואה שבפה הם באים לאכול אוכל, אומרים להם, בוא תאכל, מה אתה מעדיף, פרוסה עם שוקולד או פרוסה עם מלח? עדיף לך פרוסה עם מלח, זה יותר טוב.
תן לך דוגמה שלא עובד. כשהבן עבר ממורשת ומחסרת לחורב, בא אחרי תקופה, אמר, אני צריך נעלי ספור. אמרתי, מה שייך נעלי ספור? על מה אתה מדבר? לא הבנתי על מה הוא מדבר. ולא הסכמתי בהתחלה. ולא הייתה ברירה, כולם לובשים
נעלי ספור, ולא הייתה ברירה. אני לא זוכר את זה, אני למדתי בכפר הרואה. כפר הרואה, רב מרי, הרב צוקרמן, מה אוכלים? תה, מר, לחם עם ריבה, דייסה. זה מה שהיה בכפר הרואה. ותאכלו קלציום, תאכלו קלציום, זה היה איזה גבינה כזאת בתוך הניירות, מי שזוכר את הגבינות בתוך הנייר, ומגרדים אותה את מה שכבר נשאר למרוח על הפרוסה. זה היה מה שהם אוכלים. אז מעולם גם לא ציפינו ליותר מזה.
זה כשכולם זה ככה, אבל כשלא...
ולעומת זאת אח שלי למד בצייטלין, אז בצייטלין זה כדורסל, היו כדורי סל מאור נדמה לי, לא יודע מה זה, זה משהו מיוחד. ותקנה לו נעליים כאלה, ותקנה לו לבוש כזה וזה וזה, כמה כסף הוא היה לוקח להורים שלי מפה להודעה חדשה. ואף פעם זה לא היה מספיק, תמיד עוד ועוד 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 ועוד. ואני אף פעם בחיים שלי לא חלמתי מה זה כדורסל של
הכדורסל. אבל היום איזה שיבה תכונית יש מה שהרב מספר? אין היום, כולם באים, כל התלבושות הכי מפוארות וכל מותגים הכי חדשים. כמה יש מקומות כמו פה? אני לא בכלל... את הדין ששלחתי את תלמודי תורה, גם שם היו בעיות כאלה.
היום יש המון ברכה היום. זאת אומרת, הברכה היא לרועץ לפעמים.
יש ברכה, אבל נשים אותה לא לעבודת השם, נשים אותה לעבודת הגוף והעם.
זה בעיה.
ובמקומות הכי טובים, שלכאורה טובים ולומדים תורה וזה, ואין את זה, והילדים מקבלים, ואתה בבית יכול לשבור את הראש, לא זוכר כלום.
אני גם רואה את זה למשל אצלי בבנות, יש לי שתי בנות שלמדו באולפנה מסוימת ששם תה מר לחם עם ריבה, והשנייה במקום האחר, אתה רואה?
זה עולם אחר, אתה יכול לחזור כמה שאתה רוצה.
תקנה זה, תקנה זה, היא לא מבקשת ממני כי היא יודעת שאצלנו בבית לא, אבל היא מצד עצמה קונה. היא עובדת וקונה.
היא בפנים רוצה.
השנייה, לא לומדת את כל השפיעות האלה. המקום שלומדים הוא משפיע. החברה עצמה היא משפיעה. על זה צריך הרבה להתפלל, על החינוך של הילדים וגם על החינוך שלנו, והרבה תפילה בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשניה. הגענו לעמוד כ"ט. ואחד תבקש שררה ומעלה רמה.
איפה הוא קורא? לא, לפני חדך תכעוס על זולת חג ולא תפס עליך.
אה,
כן.
ואיך תכעוס על זולתך ולא תכעס עליך, שאתה בעצמך תורף נפשך באפך ועובד עבודה זרה על ידי הכעס בכעסך, ואתה מכעס את כולך ועתיד להיפרע ממך, ואיך תקפיד על לבלי עולם הזה וסופך למות, ורוח עברה בו בעינינו ולא הכירנו עוד מקומו, הוראה ויוברו היום. למדנו את כל זה, אין לפה. ואיך תתעצב על עולם שאינו שלך, ולא תתעצב על גרדת נפשך מגופך, ברטת וזיע בהמה חשיכה נופלת עליו. ואיך תחמוד לצבור זהב ולבנות בתים ועליות מרווחים, והוא לגברות יובל, אמה על אמה ולום אמה בארץ תחתיה, ומאומן בידך ועזבת לאחרים כלך, ולמה תיגע להעשיר והכל תלוי במזל. אפילו ספר תורה שבאחד, גם הוא תלוי, כן. לכן ההתייגות להעשיר אין בה הרבה תועלת. ולמה תצטער על עולם שלו שלך, כערף עין תלך לעולם אחר. וכל אשר יגעת היה לאפס ולתאום, ולהבן כוכחה קיבלת. ולמה תמאס תורת חיים, חיי עולם, לאסוף ממון חיי שעה. זה אדם צריך הרבה חשבון נפש בסולם הערכים שלו, במה הוא מוליך את זמנו, האם הוא כאן שם את עיקר זמנו ויומו ומחשבותיו בתור דברים שהם דברים נצחיים, שזה תורה ומצוות ומעשים טובים, או שהוא שם את דבריו בחיי שעה שהיום הם פה ומחר הם כבר לא פה. וזה העניין של מודעות של האדם בסולם הערכים, מה חשוב ומה פחות חשוב, שזה דבר עצום. לשים לעצמו סולם הערכים.
אבל אנשים הפכו את הסולם לגמרי. פה אנחנו מדברים, רואים את הזמניות של החיים, אז אין טעם, אז הם עושים הפוך. בגלל שהחיים זמניים, תנצל את לא כמה שיותר.
הפכו את זה.
הפכו את היוצרות לגמרי.
ואם מעסיק אותו, כמה מעסיק אותו, כמה מעסיק אותו, כמה מעסיק אותו, כמה מעסיק אותו,
לתורה, אז ליצר הרע צריך לצאת איתו בדורום, בתפילה ובמלחמה. צריך לתת לו דורום, קצת לתת ליצר הרע לפתות אותו. מושכהו אחריך לבית המדרש שגם הוא יבוא, תגיד לו כדאי לבוא לשם, יש שם כוס קפה ומחלקים עוגות, איפה תמצא דבר כזה, בוא לבית המדרש, תשתה איזה כוס קפה טוב, ולמלחמה נלחם איתו, ולתפילה, שאם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנו מייצר אור, אז מה יהיה איתנו? להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את השכל ואת התבונה להגיע לבית המדרש, לשבת וללמוד ולקיים את זה. צריך את זה הרבה תפילות, הרבה תפילות על הדבר הזה. התפילות הן פועלות בשני מישורים, הם פועלים קודם כל בזה שיש סייעת הדשמי של הקדוש ברוך הוא, והם פועלים בחיזוק הרצון של האדם. כשאדם מתחיל להתפלל על משהו, פתאום, אני רוצה את הדבר הזה. למה התפללתי אם אני לא רוצה? התפילה, כותב הרב קוק, מחזקת את הרצון של האדם. כשאדם מתפלל על משהו, זה מחזק את הרצון של הדבר הזה. כשאדם מתפלל שלא יבזבז את הזמן שלו על שטויות, כי בסופו של דבר, מכל האוי למעשה, אדם לא לוקח שום דבר. הכל נשאר פה. וגם אחרי זה שאם הוא אוכל יותר מדי כבר כן, במקום ליהנות מזה, הוא סובל מזה. אנשים אוכלים כדי להשמין, ומשלמים כדי להרזות. פעמיים משלמים, שתי כיוונים. אז עדיף לא להתחיל עם זה ולא לגמור עם זה. כן. ולמה תתענג בדשן ועצמותיך תחליץ, ומחר על אפר תשכב, תחתיך יוצר עימה, ומכסך תולע. העניין הוא ש... איך סבא שלי, מי אמר? שדוד המלך ציווה את שלמה בנו. למור, הנה המוכי הולך בדרך כל הארץ. דוד המלך אמר לשלמה המלך שידע ירגיל את עצמו שהוא הולך ליום המיטה, כל יום שהוא הולך קדימה הוא מתקרב עוד יום ליום המיטה, ואכלת לליבו שעוד יום הוא מתקרב ועוד צעד הוא יתקרב לקבר. וכשאדם עושה את העיני הנוכי הולך בדרך כל הארץ שתמיד זה תקוע בליבו, אז כל הזמן הוא עושה חשבון מה עוד אני יכול להרוויח פה שאני לא ארוויח שם. אז זה, מה אני יכול להרוויח פה? תורה ומצוות. עוד יום אחד התקדמנו אל הקבר, השם ישמור, אז עוד יום אחד נעלם מהחיים. אז הוא אומר, כשאדם יש לו תמיד עיני אנוכי הולך בדרך כל הארץ, אז ממילא אדם יותר שם את דרכיו ויותר חושב מה לעשות ביום יום. אבל מה יצר רע בעיקר עושה? יצר רע, התפקיד שלו זה אל תזכיר את הקבר, מה אתה מדבר על היום המיטה, מה אתה זה, איך מה לדבר, תעזוב אותנו, תן לנו לחיות, מה יהיה מחר, השם ירחם, מה ינפקמינה, קודם כל שנהיה היום. וככה הוא משכיח מאדם את העיקר. אבל אדם צריך לדעת, סוף הדרך 120 שנה. חיי הנצח מתחילים רק עם התורה והמצוות שאדם עשה. לא משום דבר, לא מאכילה, לא משתייה. כל מה שאדם עשה פה מאוי למה זה, לא ייקח איתו שום דבר למעלה. אין שום דבר שאפשר אותה. ואחד תבקש שררה ומעלה, רמה ותקוות אנוש רימה, ועוד כן מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימה, כי לשם המלוכה הוא ידו לגדל וחזק לכל ומשפיל אף מרומם. אז גם העניין הזה של חלק מהתענוג של האדם זה השררה והשליטה. אדם צריך להיזהר מזה, כי לפעמים שביל תפקיד אדם מוכן לעשות המון דברים. אבל בסופו של דבר, גם כשאדם קיבל את השררה, השררה הזאת השאלה מה התפקיד שלה. היא עזרה לאדם להשלים את עצמו, היא גורמת נחת רוח לקדוש ברוך הוא, היא מתקנת משהו או לא. או שזה גם כן כמו כל התענוגות שאדם מחפש, כמו שאדם אוהב לאכול אוכל טוב או משהו כזה, ככה אוהב להסתרר על הבריות, וזה דבר יותר קשה, כי זה מצד הגאווה שהוא רוצה להסתרר על הבריות. לכן הרדיפה אחרי התפקיד ואחרי השררה הרבה זהירים. אם בסופו של דבר היא לא גורם שגורם לעבוד את, את הקדוש ברוך הוא יותר טוב, או להביא את האדם להצלחה רוחנית, אז עדיף שיעזור אותה, כי לפעמים השררה מקבלת את בעליה. לא מספיק שהוא מכל השררה, אחרי כל הכבוד שיתנו לו, הוא לא ייקח את זה איתו אחר כך, אלא גם את מה שהוא יכל לשבת וללמוד, תורים אותו מעלים ותורים אותו מעבודת השם. בסוף מתברר לו, הוא חושב שהוא מעלה, מתברר שהוא הלך, עזב את העולם הזה בלי כלום. לכן צריך גם בנושא הזה הרבה זהירות. מה גם שבסופו של דבר מי שממליך או מחקיר אדם לאיזשהו תפקיד, זה רק הקדוש ברוך הוא מצד מה שיש צורך לעולם, שהוא יעשה את התפקיד הזה. ומי שעושה את זה, זה הקדוש ברוך הוא שהוא זה שממנה. ובידו לגדל ולחזק לכל ומשפיל אף מרומם. ואיך תספר לשון הרע ורעך הטוב ממך, וכמה כתרוגים, קטגורים, מספרים רעתך ומזכירים עבודותיך לפני מי שאמר והיה העולם. האדם יושב פה ומספר על החבר שלו, ואותם הקטרוגים שנולדים על ידי הדיבורים שלו, יושבים ומספרים למעלה לקדוש ברוך הוא פלוני עשה אותם, ומספרים עליו מה הוא עשה למעלה. ולמה תשנא אויביך, ואין לך אויב גדול ממך, גורם רעה לעצמך, מענה ומסגף נפשך הנצחית, ומענגת גופך רימה ובושפה, עובר ונפסד. למה תאהב שונחה שהוא היצר הרע, שהוא בקרבך, והוא מבקש רעתך, צופה בך לעמיתך, וכמהר ציפור אל פח יפלח חץ כבדו, ולא ידע כי בנפשו. את אדם הולך מה פלוני עשה לי ומה אלמוני עשה לי. בזמן שהיצר רע בתוכו, הוא זה שגורם לו את כל אב לעולם הזה, אותו הוא ברוך השם מסודר, אותו שניהם חברים טובים, אבל החבר שהוכיח אותו למה הוא עשה מעשה לא טוב, הוא נראה לו השונא. כשהשונא האמיתי נמצא בתוכו יצר רע שלו, הוא זה השונא האמיתי שלו, איתו הוא משלים, ואם החבר שמוכיח אותו על מעשה לא טוב שהוא עשה, הוא שונא אותו. כשזה היה צריך להיות בדיוק הפוך, את מי שמוכיח אותנו, אנחנו צריכים לאהוב אותו, כי הוא זה שעוזר לנו לתקן את עצמנו. ואיך תחניף ותתבייש מילוד אישה שכמותך, ולא תתבייש ממלך אדיר היום ונורא, שופט כל הארץ ולא כל הארץ כבודו, אשר בידו נפש כל חי, ממכון שבטו השקיח אל כל יושבי הארץ. הרבה פעמים מה שהגמרא מביאה, יהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. לפחות שתהיה לנו יראת שמיים, כמו שאנחנו יראים מהחבר שלנו, שלא יראה אותנו שאנחנו עושים כך, שלא יגיד שאנחנו עושים כך, אז אנחנו מתחבים, עושים כל מיני דברים באלם ואסתר, כדי לא להתראות לפני החבר בצורה לא נעימה. כל מכון שאדם צריך לדעת שלא להתראות לפני הקדוש ברוך הוא בצורה לא נעימה, זה עוד יותר גרוע. ואדם צריך שיהיה לו מורה שמיים כמורה בשר ודם. מה שהוא לא מסוגל לעשות לפני בני אדם, לא יעשה את זה לפני הקדוש ברוך הוא שנמצא איתו בחדרי חדרים, גם כן. גם שם צריך זהירות מזה. כי לא ידע אדם את איתו, גם, ואיך תכתב במסתרים, וכל מעשיך ודיבוריך בספר נכתבים, כי עיניו על דרכי איש משוטטות בכל הארץ, וכל צעדיך יספור, ועל כל אלה ויהיה אלוהים במשפט, על כל נעלם. ואיך תבטל זמנך בדברים הובים ונפסדים, והזמן קצר, ומתי תעשה לבית עולמך? כי מי שלא תרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. זאת אומרת, כל מה שיש לנו פה זה עולם הטרחה. עד כדי כך שאת כל עולם המפגשים של הגר"א הוא לא היה מוכן לעשות בעולם הזה. אחותו ששנים הוא לא ראה אותה, הגיע אליו 50 שנה לא ראה אותה, באה לבקר אותו, נכנסה אליו, אמר לה שלום, בעזרת השם נמשיך לדבר בגן עדן. נדבר בגן עדן, שם יהיה זמן לדבר.
אבל
שם
הגברים
היום, כי היום אין בעלי מושג.
אני קורא לי, אני מפחד, אבל...
לא, כי היום אין בעלי מושג. אם היית בעולם הישיבות של המוסר, אז כשהיה המשגיח נותן שיעור על השער הקדושן, אז הוא היה בוכה ומיילב על מר גורלו ועל מציאותו. וכל אלה שיושבים סביבו היו בוכים ומייללים, אוי עלינו, לאן הגענו, מה עשינו. אבל היום לצערנו פשטסט אין את הבעלי מוסר
שהדברים כן. זה
גם נשמות אחרות וגם זה. אבל כשהיינו יושבים בקרן ביאלנה והרב גולדביר זצל היה נותן שיחת מוסר, היינו בוכים.
היום הלב יותר גס.
כן, בטח.
היום
הלב יותר גס. לא. היום גם תהיה מופתע, אני אתמול העברתי שיעור בתל אביב. אתה רואה, אנשים, אתה מלמד אותם, הם מקבלים, ולא רק שהם מקבלים, הם רוצים להתמודד עם זה. והם...
אבל שכלית הם עושים, הם לא עושים את זה בלב.
גם בלב, גם מבחינה רגשית מאוד. והם באים בתלונות. אומרים, תשמע, אנחנו חוזרים עכשיו בתשובה בשיעור, אבל מחר אנחנו הולכים ליום יום, אתה יודע אם אנחנו נפגשים ברחוב? מה יהיה איתנו? אנחנו יוצאים עכשיו מהשיעור, הולכים לרחוב, זה לא מה שאנחנו יושבים איתך פה. מה תגיד להם? באמת יש להם ניסיונות גדולים? אז הם אומרים, טוב, אולי נלך ללמוד בישיבה אם זה ככה, מה אנחנו עושים?
אבל
הרב, אני חושב,
הרב,
אני צריך
לשאול שבוע ברחוב, עושה עבודה עצומה. זו התקופה שלנו, אנשים נמתאו, מה? אני לא יכול לשמוע, לא רוצה, ככה, כל כך.
אני
לא
רואה הרבה אנטי,
כל מי שחזר לנו תשובה, לא יודע, לא יודע,
חוץ לו. הקומה...
שתהיה
הקומן כותב על מה שב בראת בני אדם, שיורד נשמה של צדיק לעולם, כמו הנשמה של הרב אמנון יצחק. ואז בשמיים שמחים, אומרים עכשיו אמנון יצחק החזיר את כל המדינה, כולם בקשים לשלמה, גם את ראש הממשלה, עם השיעורים שלו והשיחות שלו, גם ראש הממשלה, כל הממשלה תחזור בתשובה. ואז בא יצר הרע ואומר, רק רגע, בשביל מה בראת אותי? אני מיותר? אם יש אחד כמו אמנון יצחק, מדבר על כל מה שהוא מדבר, מי יבוא לשמוע ליצר הרע? בכלל לא רצו לשמוע אותי. אז הוא אומר להם, כמו שיש את הרב אמנון יצחק, אני אברה בן אדם, שיגיד שהשיחות של הרב אמנון יצחק זה לא מי יודע מה זה מתאים לשורש נשמה כזה ולאנשים כאלה. מי שרוצה באמת להתעלות בעבודת השם, לא צריך להילחם עם יצר הרע, יש דרכים אחרות, וכדאי לכם לבוא לשמוע דרכים אחרות. ואז יש בן אדם כזה, והבחירה חופשית, שאני רוצה ללכת לרב אמנון יצחק, יכול? אני רוצה ללכת לשמוע שיחות במוסר, הקודש, מעלים מעלה מעלה, יכול? הבחירה חופשית. ובין ובין נשמתים הרבה. אחד נופל לפני שהגיע לזה, ואחד נופל אחרי שהגיע לזה, בדרך לזה. וככה יצר הרע חוגג באמצע, ויש בחירה חופשית. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה חופשית בכל מקום. גם כשיש מישהו שיודע להעביר מוסר כמו הרב אמנון יצחק, שכל דבריו אמת, עם כל זה, יש לי יצר הרע הזה מישהו שבוא ויגיד, אמנון יצחק זה לא בדיוק זה. יש דרכים אחרות, אנחנו לא בדרך הזאת, יש השקפה אחרת. זה אומנם מקרב לעבודת השם, אבל יש עוד דרך בעבודת השם. והיצר הרע בין ובין יחוגג. אבל מה צריך לעשות אדם? צריך להגיד, אתה צודק, יש הרבה דרכים. את הדרך הזאת אני רוצה, וגם את הדרך הזאת אני רוצה. גם אתה מדבר, גם אותך אני רוצה. גם אתה, גם אותך. כל מי שמדבר ויכול לעורר לעבודת השם, אנחנו מוכנים לשמוע. אבל אם אדם מתחיל להיות מקושש, עצים, זה כן דרכנו, זה לא דרכנו, הוא נופל בין הדרכים. והסכנה, הנחש נמצא בין הדרכים, בגדרות, בגדר הזה ובגדר הזה. צריך להיזהר מזה, זה היצר אורן. הוא לא יגיד שאמנון יצחק, הוא לא אמנון יצחק זה דרך, אבל זה לא דרכנו. זה דרך, אבל זה לא דרכנו.
אני לא דרך חילונים, יש שם איזושהי, אין תמה, אבל הדרך התקיפה, דיבורים על גיהנום ועל העונשים ועל... הם ירחיקו אותם, לא
שהם שמרו
על מישהו
ש... אין בעיה, אם זה מרחיק אותך, תלך לעוד דרך, תשמע עוד הסבר. אל תגיד אם זה לא טוב אז אין כלום. יש את זה, וזה לא מספק אותך, תביא עוד תשובה. אתמול דיברנו על נקמת אדם. יש מצוות עשה תורה של נקמת אדם. למה התורה בסופו של דבר אנחנו רואים הרבה איסורים של התורה שיש עליהם עונשים נוראים, ואם הקדוש ברוך הוא טוב ומתיר, אז בגדר של טוב ומתיר, אז מה כל העונשים, מיתות, סקילה, שפה, הרג וחמד וזה, נקמת אדם, איך התורה, איפה כל ההטבה האלוקית? אז אמרתי לגבי נקמת אדם, כדי לשמור על מציאות עם מלא מורה של מלכות איש את ראו חיים לאור, כדי לשמור על מציאות חברתית נורמלית. חלק מההרתעה, הרי בברום שפירה אומר שחלק מההרתעה זה עניין של נקמת אדם, ובמיוחד עם הערבים לפני הקמת המדינה, הם היו יודעים שהם פוגעים ביהודי, אז יש נקמת אדם.